כן, 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 נכון, אתה צודק. אנחנו לא גמרנו את ההקדמה הראשונה, אנחנו בעמוד ה'. האמת היא, זה ד' וה' זה עניין אחד. אנחנו עסקנו בשאלה של אופי הלימוד, כן? אופי הלימוד הוא צריך להיות באופן כזה שיש דמיון בין הנושא הנלמד לבין הלומד. כי אם אין דמיון כלשהו בין הנושא הנלמד לבין הלומד, אז אי אפשר להבין על מה מדובר בכלל. בסדר? כלומר, מה שאומר כאן המהר"ל זה שאני לא יכול לדעת את מה שאני לא יכול לדעת. אבל אני יכול לדעת מה שאני יכול לדעת. אבל כדי שהדבר שאני לומד יהיה בכלל מה שאני יכול לדעת, הוא צריך להיות באיזשהו מקום הוא כבר כתוב אצלי. כן, זאת טענה העתיקה של אפלטון, שיש מה שנקרא כמין רושם של ידיעה קדומה באדם לדברים שהוא לומד. דומה לזה אמרו רבותינו במסכת נידה, שאדם כשהוא במעי אמו לומד את כל התורה כולה. כשהוא נולד הוא שוכח, וכל החיים הוא חוזר ללמוד את מה שהוא למד במעי אמו. כן? זה מושג כזה, שבעצם כל לימוד הוא היזכרות. אני נזכר בעצם במה שכבר מוטבע בנפש שלי. טוב, אפשר להגיד את זה בשפה אחרת, אפשר להגיד גם פוטנציאל, בכוח ובפועל וכדומה. אבל למשל, אם יש לי עיניים, אז יש תמונות שאני עשוי לראות. אבל אם אין לי עיניים, אז אין שום תמונה בעולם שאני עשוי לראות. זאת אומרת, צריך נגיד, עצם זה שיש לי עיניים, זה כבר הפוטנציאל לראות את כל התמונות שאני עשוי לראות. מתוך כך גם, עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו, נקרא בשפה יותר מאוחרת, הסובייקטיביות של ההכרה. זאת אומרת, מה שאני מכיר, איננו אלא פונקציה של היכולת שלי להכיר. עולם שהכל יהיה לו. אם כך, יש גם, מתוך כך אנחנו מבינים מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה, אלא כי התורה ובכלל כל התנ"ך כולו אלה הם דברי נבואה, והנביא אינו מדבר אלא על דברים שהוא יכול לחוות. מאחר ועולם הבא הוא מחוץ לתחום החוויה, לכן הוא לא הוזכר בתורה. ונוסף לכך אמר לנו המהר"ל, יש אפשרות נוספת להסביר מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה, משום שאין התורה מדברת אלא על דברים המסובבים בעצם ולא במקרה. הדבר המסובב בעצם מקיום התורה הוא אריכות הימים, ובמקרה העולם הבא. אבל אומר המהר"ל, הפירוש השני הזה, עם כל היופי הפלפולי שבו, איננו מחליף את התירוץ, את ההסבר הראשון. ההסבר הראשון, מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה? משום שהתורה היא דברי אלוהים חיים בפי הנביא. כלומר, במילים אחרות, העולם החווייתי של הנביא הוא זה שבא לידי ביטוי בכתבי התנ"ך, ולכן אי אפשר להזכיר שם עולם הבא. מתוך כך ניגשנו אל המשנה המפורסמת במסכת חגיגה. זה בדף ד' כבר, בעמוד ד'. המשנה במסכת חגיגה אומרת שיש שלושה סוגי לימודים שהם צריכים להיות נלמדים בצנעה בלבד. והם עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אין דורשין בעריות בשלושה, אז בכמה כן דורשין? שניים. זאת אומרת, יש ערב ושני תלמידים. ולא במעשה בראשית בשניים. אלא מה? בכמה? באחד. זאת אומרת, יש ערב ותלמיד אחד. ולא במעשה מרכבה ביחיד, אז אין פה אלא אפס. זאת אומרת, יש ערב וזהו. הוא מלמד לפני אפס תלמידים. אז נשאלת השאלה, קודם כל מדוע, כן? מדוע זה כך? אומר המהר"ל, משום שהנושא הנלמד, הלומד צריך להיות דומה לנושא הנלמד. מעשה מרכבה עוסק במה שאנחנו מכנים בשפה שלנו טרנסנדנטיות, כלומר הנבדלות של הבורא מן העולם, ולכן במצב הזה של מעשה מרכבה, הבורא הוא לבדו, אז גם הלומד צריך להיות לבדו. עד כאן מובן? זה ברור מה שאני אומר. דבר נוסף, מעשה בראשית. מעשה בראשית זה איך שהעולם יוצא מן הכוח אל הפועל. ברור שאיך שהעולם יוצא מן הכוח אל הפועל, הדבר הזה איננו מה שאנחנו רואים במציאות. אנחנו רואים במציאות לפנינו עולם שהוא כבר בפועל. אנחנו לא רואים עולם שיוצא מן הכוח אל הפועל, אלא עולם קיים. ומאחר ולא היינו שם, הדבר הזה הוא סודי עבורנו. מכיוון שהוא סודי, הוא נלמד באופן דומה לאופן שבו זה יתבצע. במעשה בראשית יש הקדוש ברוך הוא והנברא שהוא פועל, שזה פעולה אחת בלבד. אז יש כאילו המורה והתלמיד. אז לכן אין לומדים מעשה בראשית, אלא ביחיד. ומה עם עריות? עריות זה לא עריות. כן? הלכות עריות אפשר ללמוד בציבור. נכון? מה זה משנה? יש 30 תלמידים או 50 תלמידים? אלה אין הלכות. מה זה משנה? אלא הגמרא אומרת הכוונה לסתרי עריות. מה זה סתרי עריות? זה הכוונה הסדר הפנימי של המציאות. זאת אומרת, מדוע התורה אסרה אדם עם אחותו, והתירה אדם עם הדודתו. כן? כלומר, מותר לקיים יחסי אישות, כמובן אחרי חופה וקידושין, עם בת דודתו, אבל אסור עם אחותו. מה הסיבה לדבר הזה? כן? יש פה סתר, יש איזה שהוא סדר נסתר של העולם. הסדר הנסתר של העולם הוא לא יכול להיות ברבים, כי מה שברבים זה הגלוי. לכן צריך להיות נסתר, וזה נשאר בחבורה קטנה, שהם שלושה, הרב ושני תלמידים. מדוע שני תלמידים? בגלל שבין שני תלמידים יש יחס דומה לסדר של הנבראים זה לזה. כי הרי אין סתרי עריות אם יש רק נברא יחיד, חייב להיות לפחות שני נבראים. אז אם כן יש הרב ושני תלמידה, ואז אפשר ללמוד סתרי עריות. כן? עכשיו יש פה כמה שאלות שעולות. השאלה הראשונה זה הכי בולט, איך אם מעשה מרכבה אסור ללמד אפילו לתלמיד אחד, אז איך המסורת של מעשה מרכבה תעבור מדור לדור? שאלה ששאלנו בשיעור שעבר. התחלנו קצת לענות בשבוע שעבר. המשנה אומרת שאין מלמדין אלא לחכם ומבין מדעתו, ומלמדים אותו רק ראשי פרקים. סתם, כל הביטוי הזה גם הוא מעורר שאלות. מה זאת אומרת שאתה מלמד רק לחכם ומבין מדעתו? מי שחכם ומבין מדעתו, אתה לא צריך ללמד אותו. הוא כבר מבין מדעתו. אז למה החלטת ללמד אותו? לא מובן. אלא מה? זה ברור שאם הוא לא מבין מעצמו, כל מה שתלמד אותו לא יעזור. בגלל שאיך אומרים, לדברים האלה צריך ראש מיוחד. אם אין לך הראש, אז אתה תקלוט מיליון ידיעות, זה לא יחדור לנפש, כיוון שאותו אדם לא בנוי לקלוט את הדברים האלה. כלומר, זה עניין של קליטה מיוחדת. לכן אמרו, רק לחכם הוא מבין מדעתו. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה בכלל צריך ללמד אותו? צריך ללמד אותו ראשי פרקים. מה הפירוש ראשי פרקים? ראשי פרקים, הכוונה, שהידיעות כבר נמצאות אצלו, רק הוא לא יודע מה הסדר שלהן. כן, כמו שאומר אדם, אני יודע כל כך הרבה. מאיפה אני יודע? זה מבפנים. אבל אני לא יודע מה קודם למה. תגיד לי מה הסדר. יוצא לפי זה שכשמלמדים מעשה מרכבה, לא מלמדים שום דבר בעצם. מלמדים רק את הסדר של הידיעות, והידיעה הפנימית, החוויה הפנימית, מסתדרת מעצמה.
זה יכול להיות מסוכן.
למה זה יכול להיות מסוכן?
שאדם שיודע הרבה, אבל הסדר, זה לא מונח אצלו בסדר.
לכן את זה מלמדים אותו את הסדר. זאת אומרת, יש אדם שיודע הרבה, רק הוא לא יודע באיזה סדר זה, מה שמלמדים אותו זה הסדר. זה מה שנקרא ראשי פרקים. מה מסוכן בזה?
ראשי פרקים, מה הנושא? מה הסדר, זה
כבר
יותר
העומק. ראשי פרקים זה הסדר. זה איך שאני פירשתי את זה. נכון? רק אמרתי שבעברית שלנו אנחנו אומרים סדר, בעברית של המשנה קוראים לזה ראשי פרקים. זה הכל. עכשיו, יוצא לפי זה שאין פה שום סכנה, ברוך השם, אדרבה, ראשי הפרקים זה מה שעוזר לסדר את הידיעות מבפנים.
זאת אומרת, חכם שלא לומד את הדברים האלה, אז זה יותר מסוכן.
חכם שלא לומד את הסדר. כן, זה, הוא יבולבל, יתבלבל לגמרי. כן, כלומר, כל האנשים שעשו הרבה נזקים רוחניים בעולם, זה בגלל שהם השיגו דברים אמיתיים. רק הם לא ידעו מה הפרופורציה. באיזה מידה זה נכון, באיזה מקום זה נכון, וכדומה. כלומר, איך אמרו במשנה, אין לך דבר שאין לו מקום. אבל אם הוא מחוץ למקום שלו, הוא מזיק. בסדר?
אלישע בן אבויה, נכון?
אלישע בן אבויה, למשל, אחד אומר, כן.
זה יוצא בסופו של דבר, שבעצם הקבלה, כן, יש רב ותלמיד, שהרב מלמד אותו את הסדר.
כן, אבל הוא לא מלמד אותו את התוכן. הוא לא דורש.
הרב מדבר איתנו באופן מופשט על משהו שאנחנו לא מבינים.
למה? מה אתה לא מבין? אולי אתה חכם ומבין מדעתך. אבל אנחנו רואים שהמקובלים, כשהם דיברו ביניהם, תמיד דיברו רק ברמזים. אפילו בספר הזוהר, כשרבי שמעון מגלה הרבה מאוד סודות בהדרסותה, הוא אומר, "בואי לי אי אימה, בואי לי אי לא אימה. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר." כלומר, אפילו בשעה שהוא היה צריך לגלות, עדיין ההתלבטות הזאת הייתה קיימת אצלו. גם אצל הרב קוק, אגב. הרב קוק כותב באחת מאגרותיו, שבשעה שהוא כותב את הספר אורות התשובה, הוא מתייסר ייסורים גדולים, כדי לדעת עד כמה להנמיך רזי עולם ולמסור אותם לציבור. כלומר, יש דברים שמותר, דברים שאסור. הגבול זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, מדוקדק. לרב יש התלבטות, עד כמה למסור. בסדר? יש, אגב, בנושא הזה יש ביטוי מאוד מופלא של הרמב״ם. הרמב״ם, כידוע לכם, איננו נמנה על המקובלים. הרמב״ם והקבלה זה שני כיוונים שונים לגמרי. יחד עם זה, הרמב״ם כותב לגבי מעשה מרכבה, מדוע אסור ללמד את זה בציבור, מעשה בראשית או מעשה מרכבה. הוא אומר, משום שיש שם עניינים הנמצאים בלב השלמים, שאם יבוא לפרש אותם במילים, יסור עניינן ויפוג טעמן. במילים אחרות, אם אתה אומר במפורש אינטואיציה, זה כבר לא זה. מעניין. למה זה מוכרח שהוא היה מקובל? מה הוא ידע את זה? לא, יש לו פרשנות משלו. אגב, מה שמעניין, שאחר כך הרמב״ם ממשיך. ואומר, ואבאר לך מה שהתברר לי אני. בעניינים אלה, שמעשה בראשית הוא חוכמת הטבע, ומעשה מרכבה מה שמעבר לטבע. כלומר, הפיזיקה והמטאפיזיקה של אריסטו. אבל זה מעניין שכשהרמב״ם אומר את זה, הוא כותב את זה אחרי הביטוי המופלא הזה שהוא כתב. הוא אומר, יש מסורת באומה כך וכך, אבל אני אסביר לך מה אני מבין. אבל לא מלמה אתה מתעקש שהרמב״ם יהיה מן המקובלים. הוא לא היה מן המקובלים. איך אני יודע? האריז"ל אומר את זה. אם האריז"ל אומר את זה, מי אנחנו שנחלוק על גדול המקובלים לגבי שיפוטו את הרמב״ם? בסדר? אז כל הניסיונות הילדותיים להפוך את הרמב״ם למקובל, לדעתי, לא יצליחו כלל. יש בנושא הזה, אגב, אני לא רוצה להרחיב כעת, אבל חמש דעות בדבר היחס בין הרמב״ם לקבלה, ודעתי כדעה החמישית. כן, בבקשה.
כל אלה שרואים תוכניות בטלוויזיה.
אלה שרואים תוכניות בטלוויזיה.
על הקבלה וכל
הדברים
הזה.
על הקבלה? כן. זה בלוף אחד גדול, שרלטניות.
זה איסור?
זה לא איסור, זה סתם בזבוז זמן.
אמרת, מי שאומר זה...
מיסטיקה בגרוש. ולא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. מפורש במשנה.
בכל מקרה, זה איסור או לא? או זה בזבוז זמן?
אתה שואל אם יש איסור לבזבז את הזמן?
זה לא.
קבלה זה לא, תאמין לי.
זה אין ספק.
אז אם זה לא קבלה, זה לא בכלל האיסור ללמוד קבלה, כי זה לא קבלה. השאלה... מצד שאר הדברים. יש אנשים, אני לא יכול להגיד באופן מוחלט שזה לא הועיל להם. יש אנשים, זה הועיל להם. טוב. עכשיו, עוד הערה אחרונה בנושא של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. יש, הרי מעשה מרכבה, אנחנו יודעים איפה זה בתנך. יחזקאל פרק א', נכון? זה מעשה מרכבה. מעשה בראשית, איפה זה בתנך? בראשית, פרק א'. עריות, איפה זה בתנך?
עריות.
ויקרא. אתם מדברים כאילו עריות זה הלכות עריות, אבל הגמרא כבר אמרה לכם שעריות זה לא עריות, אלא סתרי עריות. אז אני שואל אתכם, איפה זה סתרי עריות בתנך?
אין, זה לא דבר הבנות שלו.
זה סתרי עריות? זה פרשת עריות ממש, מה שאתה אומר שם.
אבל יש את העומק, למה אסור?
העומק, אז אני שואל איפה כתוב העומק של סתרי עריות. אגב, יש מהמקובלים שהסבירו מה זה סתרי עריות, זה תורת הגלגול. למה אסור ללמוד גלגול בציבור? בגלל שבזה יצר הרע הוא חזק. למה? יאמר אדם, נכון, היום היא אשת איש, אבל בגלגול הקודם היא הייתה אשתי, אז היא מותרת לי. היום היא אחותי, אבל בגלגול הקודם, או בגלגול הבא, היא שורש הנשמה שלי. ולכן הדברים האלה, מפני סכנתם, מסתירים אותם. לא שהם, שאין בהם אמת, למשל דוד המלך אפילו נמשך אחרי זה, נכון? עם בת שבע. שהוא ידע שבת שבע היא משורשו, שהייתה מיועדת לו מששת ימי בראשית, לכן נקראת בת שבע, כי משיבת ימי הבריאה, היא שלו וכו'. אבל בכל זאת חטא בדבר הזה, באיזושהי צורה. עכשיו, איפה היינו? כן, אני רק רוצה להגיד בכל זאת אפשרות נוספת, לדעת מה זה סתרי עריות. יש כידוע בספרות של חז"ל הרבה הרבה סתרים שנקשרו לספר שיר השירים. אז ייתכן שהכוונה שלא מלמדים עריות בשלושה, הכוונה לספר שיר השירים. ויש לי ראיה לזה. רוצים לשמוע ראיה? אבל אני מבקש שתשמרו את זה בסוד, כי אחר כך אולי יסכלו אותי על זה. יש גוי אחד בשם ירונימוס. שמעתם עליו?
לא.
מה, לא שמעת על ירונימוס?
ממש
לא. לא חבר שלך, נכון? טוב, ירונימוס היה זה שתרגם את התנ"ך מעברית ללטינית. הוא היה בבית לחם, הוא היה מאבות הכנסייה, בבית לחם, בתקופת האמוראים. כלומר, בזמן שכתבו את התלמוד הירושלמי. הוא היה פה בארץ ישראל. והוא מספר, כלומר, יש לו הרבה מסורות, הוא היה שואל את היהודים, על כל מילה ומילה בתנ"ך, הוא היה שואל את היהודים, מה הם אומרים על זה, מה הפירוש על זה וכו'. בין היתר הוא מספר שיש מספר פרקים בתנ"ך שהיהודים נמנעים מללמד אותם בציבור. והם, הפרק הראשון ביחזקאל, ומעשה, ובית המקדש המתואר ביחזקאל, את פרק א' בבראשית, ואת שיר השירים. ככה הוא כותב. שאת שיר השירים היהודים לא מלמדים בציבור. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שזה אולי מה שהמשנה במסכת חגיגה מתכוונת. אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אז מכאן יש לנו מקור קדום לאופיו הנסתר של ספר שיר השירים.
טוב. זה לא נכון.
מה?
זה לא נכון.
איך אתה יודע?
שיר השירים כל ילד אומר.
כל ילד אומר, שיר השירים זה נכון. כל ילד גם קורא פרשת פרק ראשון ובראשית. אבל וכי אמרו אין קורין במעשה בראשית בשניים? מה אמרו אין? אין דורשין. יש הבדל בין לדרוש לבין לקרוא.
היום עם כל הדרשה וכל הפירושים שיש, מה אין לא יכול לקחת ולקרוא את זה?
אני שואל אם מותר לדרוש בפרק א' של בראשית בציבור. תשובה, אסור. פשוט מאוד. האם מותר לדרוש במעשה מרכבה בציבור? תשובה, אסור. כי זה לדרוש בשיר השירים, הכוונה לגלות הממד הנסתר שבזה יהיה אסור. למשל, יש אחד מספרי הקבלה הכתובים, זה נקרא ספר שיעור קומה. שמעת על זה? יש אחד מספרי הקבלה המפורסמים, הקדומים, זה נקרא בשם שיעור קומה. שמעת על זה?
לא.
ספר שיעור קומה הוא אחד הספרים המבהילים שנכתבו בעם ישראל, שמתאר את שיעור הקומה של הקדוש ברוך הוא. מה אורך הריסים שלו, מה אורך הציפורניים שלו וכדומה. כן? והרמב״ם כתב שמצווה לשרוף את הספר הזה. אף על פי כן, הוא נחשב מאחד מספרי הקבלה הקדומים, הנה זה עוד ראיה למה שאני אמרתי, שהוא לא מהמקובלים, ובספר שיעור קומה, בכלל, עצם זה שמתואר הבורא בתור בעל שיעור קומה, הרעיון הזה נמצא בספר שיר השירים, כידוע לך. ראשו כתן פז, קבוצותיו טלטלים, עיניו כיונים על אפיקי מים, מאב עשת שן, שוקב עמודי שש, זה נמצא בספר שיר השירים. אז אתה רואה שהרעיונות העתיקים של הקבלה נמצאים בספר שיר השירים. טוב, זה היה רק, יש פה כמה שאלות. שלום לרב, איזה סוג של לימוד נחשב מעשה בראשית ומעשה מרכבה? האם כל לימוד בתחילת ספר בראשית נחשב ללימוד מעשה בראשית? תשובה, לא. מדובר רק בלימודים מעמיקים במיוחד. ולכן, אני עצמי הרשיתי לעצמי ללמד פה את הפרק הראשון של בראשית בציבור, וזה אפילו באינטרנט, שודר, הכל. איך אני עשיתי את זה? כי לא נכנסתי לעומק העומקים. רבנו, מה המשמעות של חלוקת חוכמה, בינה, דעת, דווקא כך, במשפט חכם ומבין מדעתו? זה מעניין. חכם, הכוונה שתופס את עצמות הדברים. הוא מבין מדעתו, כלומר, מכוח ההפנמה שלו, הוא יכול גם להגיע לניתוח של העצמות של הדברים שהוא תפס. האם לא יוצא מדברי הרמב״ם שיש בעיה ללמוד לימודי פיזיקה או מטאפיזיקה? ואם לא, אז מדוע? נכון, לפי הרמב״ם, יש בעיה ללמוד פיזיקה או מטאפיזיקה בציבור. מה המקור של הרב על הירונימוס? באנציקלופדיה המקראית, ערך שיר השירים, אני חושב. כן. אני חושב, כן. אולי ב... יש שם ערך על תרגומי התנך, יכול להיות ששם ראיתי את זה. אבל כל פנים זה באנציקלופדיה המקראית, שזה גם כן אסור לקרוא, כי זה מלא הכפירה והפיקורסות. כן, הלאה. מה?
לבנתי לפי הרמב״ם אסור פיזיקה
ומטפיזיקה? כן, לפי מה שאמרנו בזמן שכולם הקשיבו. מעשה, מה?
שכולם הקשיבו, כולם הלטים.
לא, הם היו בכיתה. כן, טוב, בסדר. מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה. הרמב״ם מסביר שזה הפיזיקה והמטאפיזיקה. ולכן יש בעיה ללמוד. זהו, בסדר. טוב, עמוד, אני עכשיו, אחרי כל זה, מה?
הרפואה זה גם חוכמה מיוחדת.
הרפואה זו חוכמה מיוחדת. אין איסור ללמוד אותה בציבור.
בכל מקרה אתה מגיע, צריך להגיע לכל מיני
נוסחאות. נכון, אז כן, אבל אין איסור. לפי הרמב״ם...
זה
רפא את האדם. עכשיו, הרמב״ם מסביר מדוע אסור ללמוד פיזיקה בציבור. בגלל ההשלכות בנושא תפיסת האלוהות. ואם האדם יטעה טעות קטנה, יש לזה השלכות חמורות. זה מה שאומר הרמב״ם.
גם רופא יכול לפעות.
לא, אבל זה לא נורא. אז הוא יהרוג בן אדם אחד, אז מה? זה הרבה פחות חמור מאשר אדם שהורס עולם מלא. אתה מבין? זה לא בסדר להרוג אדם אחד, כן? שלא תחשוב אותי, לא תחשוב לא נכון. אבל יש הבדל, אדם אחד זה אדם אחד. אבל העולם כולו זה העולם כולו, כן? בבקשה. ואמר, עמוד ה', כן?
כל מי שלא מדבר פיזיקה...
רגע, וואו, עוד שלוש שאלות יקפצו ככה. האם נבואת יחזקאל היא הגבוהה ביותר? מאיזו בחינה? לא. הנבואה של יחזקאל איננה מהגבוהות ביותר, שהרי נאמר שם, היו היה... דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. מה שאין כן, אצל שאר הנביאים כתוב היה דבר השם אל הושע. זאת אומרת, יש הבדל בין היה לבין היו היה. משמע שאצל יחזקאל זו נגזרת של נגזרת. אלא מה? היא יותר מפורטת, בגלל שאינו דומה בין כפר הרואה את המלך לבין כרך הרואה את המלך. שלום ושבוע טוב. עדיין לא הבנתי כיצד שיר השירים נקשר לסתרי עריות. כי שיר השירים מדבר על אהבה של אישות, אהבת בשרים, כן, השתוקקות בעלת אופי מיני בין הדוד לרעיה. ולכן זה נקרא בכלל סתרי עריות, זה נקרא בכלל עריות, וסתרי עריות, כי שם סודות נשגבים של היחס בין הבורא לנברא, כתובים שם, ברמז כמובן. שלום לכבוד הרב, אם הרמב״ם כתב כך על ספר שיעור קומה, מדוע באו בטענות לדרדעים שהם התנגדו גם לקבלה? יש הבדל. בזמן הרמב״ם הדבר בשלבי בירור. בזמן הדרדאים הדברים כבר הוכרעו. על ידי גדולי הדורות. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים בעמוד ה. מה?
ספר זה נחשב בגדר הוראה לרבים? ספר שבעלה פרסם, הרב שמר למשל פרסם השיר השירים, הוא אורח חיים שכותב על פרק א' ובראשית, בגדר...
כן. ברגע שאתה כותב ספר, מסרת אותו לרבים. כך כותב הרמב״ם בעצמו, במורה נבוכים. לא, אז אתה יכול לשאול, אז מדוע הם כתבו ספרים, אותם הרבנים? התשובה היא, מה שהם כתבו, הם לא גילו את סתרי הסתרים. כמו שאמרתי, שגם פה אני לימדתי את פרק א' של ספר בראשית, איך העזתי לעשות את זה, כי לא נכנסתי לעומק העומקים, שזה נשאר מסתר, ולא מעביר, לא כותבים את זה. ודאי שתגיע לזה מתישהו, זה חלק מהתורה, אדם צריך ללמוד כל התורה כולה, נגלה ונסתר. אלא שיש דרכים, איך לומדים את זה ואיך לומדים את זה.
אז היום אנחנו בעצם לומדים בגדר הזה.
מה? הספרים שלי...
היום זה שאנחנו לומדים בגדר כזה, שאנחנו לומדים סתרי סתרים?
אף פעם לא לומדים סתרי סתרים בציבור. אף פעם. סתרי סתרים זה נלמד בחוגים קטנים מאוד, בתנאים מיוחדים.
אז מי שכתב אותו, מה, לא ידע את זה? על מה אותו?
אף אחד לא כתב, אני אומר לך, אף אחד מעולם לא כתב סתרי תורה.
לא, את הספר שורקומן.
לא הבנתי, מה אתה רוצה? מי שכתב את הספר שיעור קומה. נו, אז מה אתה רוצה?
על מה הוא כתב אותו? על מה הוא הסתמך?
על מסורת, מה זאת אומרת?
אז למה הרמב"ם יוצא נגד זה?
למה הרמב"ם יוצא נגד זה? כי הוא חושב שזה זיוף.
זיוף?
אה.
כאילו לא השלכות לעתיד.
מה? הרמב"ם חושב שספר שיעור קומה הוא ספר מסוכן, פסול, ולכן מצווה לאבדו. ככה הוא כותב.
הוא לא מזויף.
ממילא גם מזויף, בגלל ששמה כתוב שהוא של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. הרמב״ם ודאי לא חושב את זה, הוא חושב שאחד המינים כתב אותו. טוב, האם מוזכרים סתרי עריות בתנ״ך חוץ משיר השירים? שתיים, לא הבנתי את מבין מדעתו לבין החכם. תודה. אני חוזר, סתרי עריות בתנ״ך חוץ משיר השירים? כן, יש כל מיני רמזים פה ושם. לא הבנתי את מבין מדעתו לבין החכם. חכם זה מי שתופס את עצמות הדבר, זה נקרא להיות חכם, שאתה תופס את הדבר עצמו. מכוח זה שהאדם יש לו כישרון להיות חכם, דיינו לתפוס את הדבר מצד עצמו, אז הוא יכול אחר כך לפתח הבנה. מה זה הבנה? זה ניתוח. ואיך הוא מגיע לניתוח? על ידי יכולת ההפנמה שלו, הנקראת דעתו. טוב, אם כן, אנחנו ממשיכים בעמוד ה'. ואמר, וכבוד מלאכים, חקור דבר. אל עד עכשיו הסברנו, כבוד אלוהים הסתר דבר. וזה החלק הראשון של הפסוק במשלי, כן? כבוד אלוהים הסתר דבר, שזה נאמר על מעשה בראשית. אבל כבוד מלאכים, חקור דבר. שהקדוש ברוך הוא אלוהים או מלאכים? מה? הוא רק אלוהים? הוא גם לא מלאכים? אז זהו, אז זאת אומרת, אז יש אצל הקדוש ברוך הוא שני נושאים שאנחנו מתעסקים בהם. האחד נקרא כבוד אלוהים, השני נקרא כבוד מלאכים. כבוד אלוהים, הסתר דבר, כבוד מלאכים, חקור דבר. יש דברים שאנחנו חוקרים. כמו שכתוב במדרש בראשית רבה, עד ויכולו כבוד אלוהים, הסתר דבר, מכאן ואילך, חקור דבר. נכון? עכשיו, אז אם כן אומר המהר"ל, ואמר, וכבוד מלאכים חקור דבר, פירוש, כמו שראוי לחקור כבוד המלך, אשר הוא מולך על העם, והטעם שזהו כבודו של מלך, כי ברוב העם הדרת מלך, הרי המלך כאשר יש לו עם, הם כבודו, וכאשר אתה חוקר על ההנהגה ההיא, איך מנהיג אותם, הוא כבוד למלך במה שיש לו עם, והוא מנהיג אותם, וכן אצל מלך מלכי המלכים, כל מה הוא אומר, מלוא כל הארץ, כבודו. כלומר, אתה צריך לחקור את כל עולמו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שזה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן? לפי זה יוצא שאם אדם אומר, אני לא רוצה לדעת שום דבר חוץ מתורה, אז בעצם הוא ממעט, הוא ממעט בכבודו של מלך. כן.
מה ההיסטוריה חיצוניים, ביקורת המקרא?
ספרים חיצוניים, ביקורת המקרא. נו,
לא... אני אסור את זה לרמב״ם?
לא מתאים, מה זה קשור לנושא שאנחנו לומדים עכשיו?
לא, כי אמרנו שכל מעבר לפסוק מסוים לא זוכר
איפה,
חקור דבר.
כבוד אלוהים הסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. כן.
אז מה זה חקור דבר? חקור דבר?
חקור דבר בכבוד מלאכים. מה זה כבוד מלאכים? לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. לפי זה אתה צריך להכיר את עולמו. זה, מצד זה הוא מדבר. הוא מדבר מכן במצד ידיעת הנמצאים. עכשיו, ביקורת המקרא איננה עוסקת בידיעת הנמצאים, היא עוסקת בדעות, זה משהו אחר. אז יש דעות פסולות, יש דעות קשרות.
אבל גם אין פה דעק, זה לא ידיעת הנמצאים, זה לא ידיעת הנמצאים, ביחס לקדוש.
כן, אבל כדי לדעת את יחס הנמצאים לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להכיר את הנמצאים. אם אתה לא מכיר את הנמצאים, איך תדע את הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא?
קודם כל, מסכים לקשר שיחס לקדוש ברוך הוא לנמצאים, ואחרי זה נחס סתם אליו.
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. קודם כל, לדעת הנמצאים, הנה הוא אומר כאן, וכבודו, הרי ש... איך הוא אומר? וכן אצל מלך מלכי המלכים מלוא כל הארץ כבודו, לא כאשר ימציא אותם וסידר אותם, שזה נקרא היחס של הקדוש ברוך הוא אל הנמצאים, שזהו קודם שהם נמצאים בשלמות, וכבודו כאשר כבר מנהיג הנמצאים, שהנמצאים הם לכבודו. כבר מה שהמהר"ל פה מדבר דווקא זה על הקליפה היותר חיצונית, לדעת את הנמצאים, ומתוך כך, כיוון שאתה יודע שהם שייכים אל השם, מתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה. בבקשה. כשאתה בסוף, כבר מה כבוד המתחיל,
כל דבר.
לא אמרו כשרשום פה את הפסוק. כשכתוב פה, הפסוק, לא את. כן? כי הפסוק נושא, לא מושא. כן, סליחה.
כשכתוב פה,
את הכל דבר,
זה לא במשך שלילית בעצם? כשאתה חוקר משהו, בעצם לא דבר חיובי.
למה? לחקור זה דבר חיובי מאוד.
אבל זה חוקר גם
חוקר כליות ולב. רק שבעברית שלנו, חקירה זה תמיד להתקשר למשטרה ומשפטים. כן? אבל זה לא המשמעות המקורית.
או שילוחים.
כן, אבל למשל, חקר כבודו כבוד. יש ביטוי כזה. כן? עדן חקר. יש ביטוי כאלה חיובי. כן, בבקשה. כן, מה? טוב, מה?
גם החקירות של אנשי המדינה מסתלחים על זה?
זה ממש מעניין. טוב, הלאה.
כתוב חקור כבוד מלך. עכשיו.
וכבודו כאשר מנהיג הנמצאים, שהנמצאים הם לכבודו. הרי שאסור לדרוש ברבים מעשה בראשית, איך שהוא המציא לפועל הנמצאים, ומכל שכן שאין לדרוש את כבודו במה שהוא נבדל מן הנמצאים, שזה מעשה מרכבה. וכן, לדרוש בסתרי העריות, החוק שנתן לנמצאים שעליו נבראו שלא יצאו מחוקם, שכל הדברים האלו אינם כבודו של מלך, שכבודו כשיש לו עם במציאות שהם כבודו. כלומר, אם אתה תלמד איך מה עשה המלך כדי לבנות את ארמונו, זה לא כבוד לו. הארמון הבנוי זה כבודו, כן? שם כבודו הוא מנהיג אותם, לא איך ימציא אותם. ומי שדורש אלו דברים דומה שנכנס תוך חדר פנימי של מלך בשר ודם, שאין זה כבוד למלך להיות משתתף עם המלך כאשר הוא ביחידי. ולכך כל אלו דברים, הסתר דבר. אבל מן ויחולו, שכבר נבראו הנמצאים כולם שהם כבודו יתברך, מכאן ואילך אינו מדבר רק בהנהגתו יתברך, את הנמצאים שהם כבודו. יש לחקור אחר זה, שכל עניין זה כבודו יתברך שמו. ואף אם הם דברים מופלאים מן האדם, והם יותר פלא ממעשה בראשית. כלומר, יש דברים שהתרחשו אחרי בריאת העולם. כמו כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא, במה שהם אחר מציאות העולם. נאמר בזה, כבוד מלכים, חקור דבר. כן, אנחנו למשל בליל הסדר, עוסקים ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה דברים מופלאים שהתרחשו. מצווה לחקור בזה. שעשה הקדוש ברוך הוא, במה שהם אחר המציאות, שאין ההסתר רק איך היה מציאות העולם ממנו. וסוד הראיות גם כן, חוק נפלא, שנתן השם יתברך לנמצאים, ודבר זה סדר שלהם, דבר זה יש להסתיר. אבל הנהגתו את הנבראים אחר ימצאם, הוא כבודו יתברך, שהרי כל הנמצאים אחר ימצאם הם כבודו. וכל אשר יש בו יותר פלא, הוא יותר כבוד אל השם יתברך לחקור עליו, לפי שהוא מורה על גבורתו יתברך ויכולתו, ויש לחקור על זה. ומכל שכן, שחקירתנו בזה הוא לכבוד השם יתברך, לסתום פיהם של דוברי שקר הדוברים על צדיק של עולם עתק. מי זה צדיק של עולם? הקדוש ברוך הוא. וזכות האמת יעמוד לנו, והוא יתברך דרך אמת יורנו. זאת אומרת, יש פה ויכוח, כנראה חריף, שהמהר"ל מתכנן לנהל נגד הדוברים על צדיקו של עולם עתק. אנחנו נראה מי הם אלה הדוברים, זה לא יהיה נעים לפגוש מי הם הדוברים שהמהר"ל תוקף אותם, אבל לא תהיה לנו ברירה.
מה זה עתק?
לדבר עתק דברים של שו, תפל. איך ללמוד פרשת בראשית, אם כל הפרשה היא סתרי תורה? את פרשת בראשית צריך ללמוד בעומק, אך לא בעומקי עומקים. ודאי, לא, סליחה. צריך ללמוד גם עומקי עומקים של פרשת בראשית. רק שעומקי העומקים של פרשת בראשית בחוגים סגורים לראויים לכך, והעומקים סתם בשיעור גלוי לפני כולם, או מתוך המפרשים. ברור. אם כך...
הרב יכול להסביר מה זה לחקור נס?
לחקור נס. זה ספר גבורות השם. בשביל זה בא ספר גבורות השם.
לא, אבל אני מדבר על המצות. אמרת בהגדה, לומדים על למשל קריאת ים סוף.
כן.
תגיד אז גם לחקור את מלחמת העצמאות.
נכון.
את מלחמת ששת הימים.
נכון.
אז מה זה לחקור? איך עשינו? איך תקפנו?
זהו, זה גם, גם. כלומר, לראות את יד השם בכל, זה ודאי מצווה גדולה, גם בדברים שהם נגד הטבע, גם בדברים שהם מתהלכים עם הטבע, ומתוך זה אתה מכיר יותר את מי שאמר והיה העולם.
כי לא ראינו הרבה רבנים שכתבו ספרים על מלחמת ששת הימים וכדומה. לא מבחינת, מבחינה צבאית.
אני לא מבין, על מלחמת ששת הימים אנחנו אומרים הלל.
זה נקרא איזה חיבור.
ודאי.
זה רק לא זה היה. רק מוסיף אותו לזה.
אבל ככל שאתה תלמד יותר מה היה במלחמת ששת הימים, לפני ואחרי ובתוך, והמשמעות התרבותית אפילו, והפוליטית של הדברים, ואיך זה מקדם את המהלך של הגאולה, אז מבחינתך זה, אתה תבין יותר טוב את יד השם. ולכן מצווה לעסוק בזה. ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלא אותה. אתה אומר שרבנים כתבו ספרים על זה, לא יודע. הנה, הרב שילת כתב. איזה ספר הוא כתב? לא, הוא אומר, הוא אומר שכתב. זה ודאי, צריך לכתוב. אבל אם לא כתבו, אז שיכתבו. אתה רואה חושב, יש הרבה ספרים שצריך לכתוב. עכשיו זה שבוע הספר בכלל.
כשאתה מספר את הסיפור, אתה שלך.
כן, לא יודע. למשל, תמיד ביום העצמאות, ביום ירושלים, אני מבקש מאנשים שחוו את הדברים האלה לספר. אני לא הייתה שם, כן. טוב. האם לפי המהר"ל צריך ללמוד פיזיקה? ודאי צריך ללמוד פיזיקה, למה לא? איך תדע את העולם?
חובה.
כלומר, איך תדע את עולמו של הקדוש ברוך הוא, אם לא תלמד את עולמו של הקדוש ברוך הוא?
בעצם הוא והרמב"ם לא באותו.
למה הוא והרמב"ם לא באותו?
הרמב"ם
כן אומר ללמוד פיזיקה. לא, אני לא אמרתי את זה בחיים שלי. אני לא אמרתי את זה בחיים שלי, שהרמב"ם אומר לו ללמוד פיזיקה. כנראה. אבל אם היית שואל אותי מה אני כן אמרתי, הייתי עונה לך. מה?
שאל זו,
מה הרמב"ם אמר בנושא הרמב"ם?
מה אני אמרתי על הרמב"ם בנושא הפיזיקה? כן. אני אמרתי שלפי הרמב"ם, לימוד הפיזיקה יש לו השלכות רוחניות חשובות, ולכן לא, זה לא צריך להיות נלמד על ידי כל אחד, אלא צריך להיות הכנה לדבר הזה. זה מה שאני אמרתי. כן. הקדמה שנייה. עכשיו, מתוך כך, אנחנו, אחרי שסיימנו את ההקדמה הראשונה, אנחנו יכולים לגשת להקדמה השנייה. מה ההבדל בין ההקדמה הראשונה לבין השנייה? הראשונה עוסקת, כפי שראינו, במוגבלות של שכל האדם. אתה צריך לדעת, יש דברים שאתה יכול להכיר, יש דברים שאתה לא יכול להכיר. עכשיו, הקדמה השנייה עוסקת בנושא ספציפי, בנושא הנס. כן? כלומר, לפי היהדות יש כידוע ניסים. וזה נושא לא פשוט. איך ייתכן שיש ניסים? ובכלל, מהו נס? כן? נס, לפי ההגדרה הפשוטה, וכנראה גם נכונה, היא השבירה הזמנית של חוקי הטבע. הדבר הזה מעורר הרבה מאוד שאלות. יש שאלות, הייתי אומר, אפילו מוסריות על זה. אם אתה אומר שמדי פעם הקדוש ברוך הוא שובר את חוקי הטבע, אז הפכת את הקדוש ברוך הוא כביכול למכונאי שבנה מכונה, אבל לא תמיד זה עובד, ולכן הוא מסתובב עם מברג מדי פעם כדי לשפץ. אם תהיה בעיה, הוא פה כדי לטפל בזה. מה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא לא יכול היה לסדר שכל מה שצריך יהיה מצוי בתוך חוקות הטבע? כשהקדוש ברוך הוא ברא את הים, הוא לא חשב מראש שאם בני ישראל ירדפו על ידי מצרים, שצריך למצוא איזשהו פתרון? אז למה פתאום הוא שבר לנו את חוקות הטבע, קרא את הים והעביר את ישראל בתוכו? כלומר, זה ממש לא נראה, זה לא פייר, זה לא יפה. דבר נוסף, זה לא נראה מתאים לחוכמה האלוהית, שהחוכמה האלוהית מקיפה את הכל. אם כן, הנס יש לו איזשהו קושי מהותי, כן? זה לא ראוי לחוכמת אלוהים לעשות כאלה טריקים, כמו מקל קסמים, הארי פוטר וכדומה. ממש לא מתאים ל... לריבונו של עולם.
אם נותנים לזה מקום לבריאה.
מה?
אם נותנים לזה מקום.
אז זה כבר שאלה, אבל אני אומר, קודם כל להסביר מה הבעיה שחש הפילוסוף, או כל אדם מוסרי, כשמדברים איתו על ניסים. זה נשמע לו, עם כל הכבוד, הקדוש ברוך הוא מתעסק בזוטות. כן? זה הבעיה. עד כדי כך, אגב, בנפש הדתית, לפעמים רואים את ההפך, שאנשים מחפשים דווקא את הנס. גם בגישה הזאת יש בעיה. כי אם אתה מחפש דווקא את הנס, זה אומר שהטבע הוא מחוץ לאלוהים. זאת אומרת, הוא מחוץ לאלוהים. בנית עולם דואליסטי, שתי רשויות. יש מצד אחד הטבע, והקדוש ברוך הוא לא מרגיש טוב שם, הוא לא מרגיש בבית, בטבע. אבל כשהוא עושה משהו נגד הטבע, הוא מראה לטבע מה זה. הוא מראה שהוא חזק. יוצא לפי זה שהטבע, דרכי הטבע עומדים מחוץ לאלוהות. גם פה יש איזה בעיה. כן?
בבקשה. לא מבקשים לסים.
כולנו מבקשים ניסים?
כן.
מי אמר לך?
כל הזמן.
אז אתה שייך לבעלי הנפש הדתית, שאוהבים ניסים, כלומר אוהבים טריקים. ודווקא הרמב״ם...
שעשית רבותינו...
יש פה שאלה, איך זה יכול להיות, אבל למשל בגמרא יש סיפור מעניין, על אדם אחד שאשתו מתה בלידה. לא היה לכם. והתינוק, לא היה לו מי שיעניק אותו. אז צמחו לו דדים והוא העניק את התינוק. ככה כתוב. אז בהתחלה הגמרא מתפעלת, אומרת, כמה גדול אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אגב, זה לא ממש שינוי, בגלל שזה נכון מבחינה תיאורטית, יכול להיות גם חלב לזכר, זה אפילו מובא בשולחן ערוך. יש בלוטות גם לזכר, שאם יקבלו טיפול הורמונלי מתאים, זה ייתן חלב. ולפעמים אפילו בלידה, אצל ילד, אצל תינוקות, אפילו זכרים, יש קצת זרימה של חלב, קטן, קצת מאוד מהבלוטות האלה. אז יש דבר כזה. אבל מה, שזה יכול להניק תינוק, זה כבר גדול. אז התלמוד אומר, כמה גדול אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אלא התלמוד בסוף דוחה את זה, ואומר, לא, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. כלומר, אתה רואה שהנס איננו רצוי. כמו כן גם הרמב״ם, באיגרת תחיית המתים, כותב מפורש, אנו בורחים מהנס כמה שאנחנו יכולים.
זאת אומרת... מהזכויות?
מה? לא, לא בגלל הזכויות. מצד האמת, אומר הרמב״ם, אנחנו משתדלים להסביר כמה שיותר את התופעות בהתאם לדרכי הטבע, רק אם אין ברירה אנחנו מסבירים שזה היה נס. וגם אז אנחנו מצמצמים את זה. כלומר, אתה רואה שאצל גדולי ישראל יש בריחה מהנס. בניגוד להמון התמים, והשומע את הרגיל לשמוע דרשות בינוניות של רבנים בינוניים ומטה, שכל הזמן אומרים זה היה נס, זה היה נס. אתה רואה שגדולי ישראל לא אוהבים את הנס, ובזה הם שותפים להלך הרוח של הפילוסופים. אלא שבכל זאת אנחנו כן מקבלים שיש נס. צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. בסדר?
לא ברור.
מה?
הכריז אתמול על החודש.
אני אתמול, כן, בבית כנסת הכריזו על החודש.
מה הנוסח שאמר? מי שעשה ניסים
אבטלו
יעשה
איתנו גם. לא. בשום פנים ואופן לא. אתה המצאת עכשיו נוסח.
לא,
לא, לא, שים לב, שים לב, לא, שים לב.
איתך מסוכן.
לא, לא, אני רוצה, לא, אני כאן פה נכנס לדקדוק, בגלל שפה זה נוגע לנקודה. אתה אומר שאמרנו אתמול, מי שעשה ניסים לאבותינו יעשה איתנו ניסים. תשים לב שזה ממש לא כך. אלא מי שעשה ניסים לאבותינו במצרים גאל העם, הוא יגאל אותנו. שים לב, מה עשה לאבותינו? ניסים וגאל אותם. ומה אנחנו מבקשים? שהוא יגאל אותנו. מה עם הניסים? לא מבקשים.
זה גם נס.
לא, אתה אומר,
סליחה,
סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. אם גאולה זה ניסים, אז המתפלל שמה חוזר על עצמו, דבר שהוא לא סביר. כן? מי שעשה ניסים וגאל. סימן שגאל זה לא ניסים, זה שני דברים שונים. אתה מבקש, מי שעשה ניסים לאבותינו, הוא ממצרים גאלה, הוא יגאל. לא, לפי ההיגיון, לפי ההיגיון שלך, צריך להיות כתוב, הוא יעשה לנו ניסים ויגאל. זה לא כתוב. זה לא במקרה, כי אנחנו לא רוצים גאולה בניסים. זה מפורש. הרי ביציאת מצרים כתוב פעמיים חיפזון בתורה, נכון? ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם, כי בחיפזון הוציאה השם ממצרים לילה, והמילה מכן חיפזון מופיע פעמיים בתורה, ועוד פעם אחת בנביא. איפה מופיע המילה חיפזון פעם שלישית בתנך? שיהיו פעם אחת בנביא. אה? זה הפטרה, אה? לא. אה? כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו. זאת אומרת שהנביא ישעיהו אומר לך, אתה יודע מה שיהיה גדול בגאולה העתידה? שזה לא יהיה בחיפזון. כי חיפזון זה אופייני לנס, כמו שאמר על מסביר. כשזה בטבע, זה לא בחיפזון. כלומר, הנביא אומר לך, בניגוד לפשלה שהייתה ביציאת מצרים, שהיו ניסים, בגאולה האחרונה לא יהיו ניסים.
החישנה זה לא חיפזון?
החישנה זה לא חיפזון. כי בתוך לא, זה לא חיפזון. כי בתוך התהליכים הטבעיים, יש גם כן כמה אופציות. יש דברים שיכולים לעשות מהר, דברים שיכולים לעשות לאט. אבל זה לא קשור לנס, לשבירת הטבע. כלומר, זה שדבר, כלומר, אני אגיד את זה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, הוא התנהג קצת ככה בזלזול כלפי הים. הוא אמר לו, תראה, ים יקר, אמנם בראתי אותך, ואתה ממלא תפקיד חשוב, אבל היום אתה מפריע, אז תזוז. והים נעלב. כלומר, הים לא היה שותף למעשה הגדול של יציאת מצרים. ואז בעצם נוצרה איזו דואליות בעולם, בין העולם הניסי לעולם הטבעי. הקדוש ברוך הוא מרפא את השבר הזה בגאולה הציונית, לא בחיפזון תצאו. עכשיו הכל דרך הטבע. יש פה כמה שאלות. אומרים בתפילה, בקשר לניסים, אומרים בתפילה, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבל סנדחנו וכו. ולא מבקשים נס, כמו לאבותינו. נו, אתה רואה? עוד אחד דייק את זה. מדוע אם כן איננו מברכים ברכות התורה לפני לימוד פיזיקה? בגלל שכשאנחנו לומדים פיזיקה, אנחנו לא לומדים את זה כחלק מלימוד תורה או כדי לדעת את השם. כן.
בלי קשר
לגאולה,
איך זה
שכל
פעם
שקרה
נס בהיסטוריה שלנו, אנחנו מזכירים, יש לנו מצווה לזכור את זה. כל החגים.
למה יש לנו מצווה לזכור את הניסים? זו שאלה שאמר על ידון בה בספר. כן. טוב. אז אם כך, יש הניסים, הם נושא נכבד, אפילו מבחינה פילוסופית, צריך להבין מה ההיגיון של הניסים, למה יש ניסים? למה זה טוב? ולמה לפעמים אין ניסים? האם יש איזשהו היגיון בדבר? אומר המהר"ל, אני כאן נכנס פה לפסקה הראשונה שהיא כללית, אחר כך ניכנס לפרטים. הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, והודיע גבורותיו לבאי עולמו. ראוי להודיע דרכם ועניינם כדי שיתברר מעשה אלוהים. זה דבר שצריך פה להתייחס. יש פה כמה שאלות. במודים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. מה עושים עם זה? ניסיך שבכל יום עמנו, צריך להבין שיש שני מושגים של נס. יש נס במובן הקלאסי, שזה שבירת חוקות הטבע, ויש נס במובן הלא קלאסי, שזה ההתערבות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, בלי לשנות אותו. ועל זה נאמר ניסיך שבכל יום עמנו. מלחמת ששת הימים, זה לא נס? תלוי. באיזה מובן מתכוונים למילה נס? המילה נס בעברית יש לה שתי משמעויות. המשמעות הקלאסית של נס זה ששבירת הטבע, משבר הטבע. ובמובן הזה מלחמת ששת הימים איננה נס, כיוון ששם שום חוק טבעי לא השתנה. שום חוק טבעי. מה? מה? אין שום חוק טבעי שהשתנה במלחמת ששת הימים. שום חוק טבעי. אלא מה? זה כן נס לפי המשמעות השנייה. זה שהמאורעות הלכו בכיוון שבו הם הלכו, וכאן אנחנו יכולים בהחלט לראות התערבות של הקדוש ברוך הוא בהרבה צירופי מקרים וכדומה, אנחנו קוראים לזה נס. אז צריך לזכור שלמילה נס בעברית יש שתי משמעויות. אז כשפה אנחנו מדברים על הניסים, אנחנו מדברים על הניסים במובן של שבירת הטבע, לא במלחמת יום הכיפורים ולא במלחמת ששת הימים ולא במלחמת העצמאות לא היו שום שינויים מחוקות הטבע, אלא מה? הייתה התערבות של הבורא בתוך הטבע. זה כן. טוב. ולכן צריך להודות על זה, כן? זה חלק מהניסיון של האמונה, שאדם צריך לדעת שמי שעשה את הקמת המדינה, זה הקדוש ברוך הוא. איך הוא עשה את זה? השתמש בפלמח, השתמש בבן גוריון, במנחם בגין, ועוד כמה חבר'ה כאלה. טוב. אומר המהר"ל, אף כי לבני ישראל, המאמינים ואינם חוקרים בשכלם ובמחשבתם, לדעת דברים הכמוסים, אין צריך לזה. כי הם תמימי דרך ההולכים בתורת השם. כלומר, היהודי הפשוט, אין לו צורך בחקירה פילוסופית. יאמינו לכל דברי התורה והנביאים והאותות והמופתים שבאו בתורה ובנביאים. לא יתחכמו עליהם. ואצלם נודע כי השם עושה גבורות ונפלאות. וכל אשר חפץ בעולמו יעשה, הן להרוס, הן לבנות. כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כי הוא בראו מעין, ועד עין יכול להשיבהו. כן הוא דעת השם, לא, סליחה, כן הוא דעת המאמינים. יש פה בעיה בעיה. דעת המאמינים. בסדר? אז כלומר, אצל יהודי פשוט, יהודי תמים, אתה שואל אותו, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס? כן. איך אתה יודע? נו, ראינו, הוא עשה במצרים. אם כן, הנס הוא אפשרי. בעיני המאמין, אגב, זה לא שהמאמין הוא לגמרי פטי, אלא המאמין יש לו סברה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא ברא, אם כן, הכל בידו. יש מאין, זה כולל יותר מכל נס. כן, מי שיכול לברוא, יכול גם לעשות נס. כן, מה אתה אומר?
אמרנו
אפילו
לבקש נס, אבל לעשות נס, כמו רבי
מאיר בעל הנס. אתה שואל, האם מותר לעשות ניסים? זה נושא בפני עצמו. שאיננו מה שאנחנו עסוקים בו עכשיו.
טוב, אבל דיברנו שהנס לבקש זה קצת בעייתי.
נכון, אז זה שאני הזכרתי לך שלבקש נס זה דבר בעייתי, זה אתה הזכרת, לא אני הזכרתי. כלומר, אתה חשבת שהבריחה של הרמב״ם מן הנס זה בגלל שמעטים מזכויותיו, ואמרתי שזה לא מהצד הזה בכלל שהרמב״ם דן. אז עכשיו אתה מוסיף עוד פרט על גבי דברים שאתה הזכרת, אבל אני לא צריך להיכנס לדיון כעת. כן, בבקשה.
מה הדבר בדיוק שבירת הסדר הטבעי?
נכון.
עכשיו, הסדר הטבעי של הקיומי, כלומר, אני שואל פה עוד שאלה, האם רעידת אדמה או הפגש וזה זה...
רעידת אדמה זה לא שבירת הסדר הטבעי.
זה לא שבירת הסדר הטבעי.
לא, זה חלק מפקוד
אחר. זאת אומרת ששבירת הסדר הטבעי זה לפי מה שאנחנו מכירים היום, לא רואים לי המתקף.
נכון.
אבל יכול להיות שיש מציאות טבעית שהים נפקע?
אז זה לא נקרא נס. אם יש מציאות טבעית שהים נפקע, זה לא נס. נס הכוונה שהסדר הטבעי נשבר. למשל, לפי חוקי הגרביטציה, אם אני אעזוב את העת הזה, הוא ייפול. אבל לפי הנס, גם אם אני אעזוב אותו, הוא יישאר באוויר. אתה רוצה לראות? כן או לא? רוצה? לא, אני לא אראה לך. כן. אם אני, כשאני אפתח את האצבעות, זה יישאר באוויר, זה יהיה נס.
רעידת אדמה מאוד גדולה כמו
צונמי. רעידת אדמה, צונמי וכו', כל אלה הם חוקות הטבע. איזה חוק טבעי השתנה פה? אין פה שום שינוי בחוק הטבעי. כן?
זה שטבע כפשוטו מבוסס על חוויה אמפירית של זמן, של
נכון,
התבוננות.
נכון. אנחנו מכנים...
אתה צריך לדעת אין כזה דבר טבע, כי אתה יכול להסתכל על כל או כנס של הקדוש ברוך הוא, או שגם הנס בכלל הטבע. זה הכל עניין...
כן, פה אתה נכנס לשאלה גדולה. מהי הגדרת המציאות? מהו הטבע? ולפי זה גם נוכל להגדיר אם בכלל יש נס ומהו נס, כן? זה נושא שאני חייב להיכנס אליו, לתת לו כמה הגדרות. אבל מאחר והשיעור הגיע לסיומו, לא נוכל לעסוק בזה, אבל בעזרת השם נעסוק בזה בשיעורים הקרובים. שלום.